אז שווה לכם, האמת שזה שתי פרשות, יש לנו עכשיו שתי פרשות, גם את תזריע וגם את מצורע, אבל באמת העניין שלהם הוא אחד, בסופו של דבר גם פרשת מצורע היא מדברת על הצרת, אז נתחיל מתזריע, ומה שנדבר על הצרת זה תקף גם לפרשת תזריע וגם לפרשת מצורע, בעזרת השם. אז יצא לכם בטח קצת לראות שנייה רגע דופקים פה בדלת, רגע, כן, כן. כי אמרתי שנעשה את זה אחר כך. אז אמרנו, בעצם פרשת תזריע היא עוד לא מתחילה באמת באישה, בעניין הצרת, היא מתחילה במשהו אחר. מה זה אישה כי תזריע? אישה שהיא בהיריון, ואז היא יולדת ילד, ופה יש לנו גם את הציווי בעצם על מצוות נידה, סליחה, שהוא מופיע בעוד מקומות בתורה, אבל פה זה ככה ציווי ממש מרכזי, על מצוות נידה, ואחר כך מצוות ברית מילה, על כל התומעה של היולדת, ואחר כך על ברית מילה, ואז אנחנו מגיעים לצרה. אנחנו כדרכנו בשיעור, מי שזוכרת פעם פעם כשלמדנו ביחד, אז היינו מסתכלים, הרב צבי יהודה לימד אותנו לא להסתכל על כל פרשה, על העניין שלה באופן ספציפי, אלא להסתכל על המכלול של הפרשות, לאן החומש, ואפילו לא רק החומש המסוים שאנחנו עכשיו בו בויקרא, אלא בכלל, לאן התורה, חמשת חומשי תורה, יש להם איזשהו מהלך על שלוקח אותנו. והזכרנו את זה טיפה בשיעור אחד שהיה לנו בזום, שלמדנו את ההתחלה, את חומש ויקרא, שחומש ויקרא, מה העניין שלו? חומש ויקרא נקרא תורת הכהנים. אני חוזרת שנייה לשלשלת של בראשית שמות ויקרא, שבעצם בראשית זה היצירה של עם ישראל מהפרטים. קודם כל, הקדוש ברוך הוא מתחיל לטוות את הקדושה בעולם, דרך אברהם, יצחק ויעקב, דרך 12 השבטים, ואנחנו מסיימים את ספר בראשית, עם היצירה של עם ישראל כמשפחה, שהם יורדים למצרים, לקיים, עכשיו אחרי ההגדה של פסח, כולנו יכולות לצטט את זה ביחד, לקיים את מה שנאמר לאברהם, בברית בין הבתרים, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, ואז אני אוציא אותם משם, ויהיו לי לגוי גדול. ספר שמות, עברנו ממש כמעט את רובו ביחד, וראינו איך הקדוש ברוך הוא ממש מוליד את עם ישראל, דרך שיעבוד מצרים, דרך עשרת המכות, מביא אותם אל הייעוד שלהם, אל מתן תורה בהר סיני, מוליך אותם עוד נדבך אל הקמת המשכן, שזה השראת שכינה, לא רק השראת שכינה בישראל, השראת שכינה בעולם כולו, ושם עצרנו, בעצם פרשת בהר בחופותיי, סליחה, בהקל פיקודי, מסתיימת בחנוכת המשכן, ואז בעצם הכי מתבקש, הנה, יש משכן, עומד, יש עם ישראל, עומד, הגענו, נכון, אנחנו עדיין במדבר, בעזרת השם אני מקווה שכבר נלמד את ספר במדבר פנים אל פנים, ולא ככה בכל מיני שיטות ממש מתוחכמות, אני נגנבת מזה, אני חייבת להודות, אבל מה, עכשיו בעצם הגיע התור של מי שמשרת בקודש, זה, ולכן חומש ויקרא נקרא תורת כהנים, אנחנו צריכות להבין שחומש ויקרא הוא לא רק תורת כהנים, נכון שהרבה מחומש ויקרא הוא ראה והנחיות, ו ללמד את הכהנים איך הם עושים את העבודה שלהם. אבל בואו נזכור שעם ישראל כולו הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת, כולנו, יש בנו בחינה של הקדושה של הכהנים. כל אדם מישראל יכול לבוא ולעלות לבית המקדש. זה מה זה יכול לבוא? זה הציווי שלנו. לבוא ולעלות לבית המקדש ולהקריב קורבנות ברגל, להקריב קורבן תודה, להקריב קורבן יולדת בעזרת השם, להקריב לצערנו, גם יש קורבנות שאנחנו מקריבים על חטאים, אבל כל אדם מישראל שייכת לו המציאות, שלום יעלי שהצטרפה אלינו, שייכת לו המציאות של בית מקדש. ולכן, אנחנו בעצם, בית המקדש זה פגישה שלנו עם ענייני הטהרה, עם הקדושה בעולם, לא רק במובן המופשט שלה, שאנחנו פוגשים דרך המצוות, הציווי שלה. כשבית המקדש היה קיים, ראו בעיניים את הקדושה, ראו בעיניים את הטהרה. אדם עבר תהליך של טהרה כל פעם כשהוא רצה להגיע אל הקודש. אדם שרצה, כהנים היו חייבים לשמור על עצמם בטהרה כדי שהם יוכלו להיות לשרת בקודש. זאת אומרת, המובן הזה של תורת כהנים, ספר ויקרא, נכון, כתוב את זה במשנה, שילדים מתחילים ללמוד, כשהם מתחילים חומש, היום לא עושים את זה, אבל פעם, כשהם מתחילים ללמוד חומש, היום מתחילים מספר ויקרא. והתירוץ, ספר ויקרא הוא ספר מאוד קשה, זה לא סיפורים על אברהם אבינו וחמוד כזה שאפשר לזכור בקלות את כל ההקשרים ולהקשיב גם לילדים היפראקטיביים. לא, ויקרא זה מלא דינים, ואיך מקריבים, וכמה מקריבים, זה הרבה יותר קשה ללמוד, למה מזה ילדים מתחילים? יבואו טהורים ויעסקו בטהרות. הספר ויקרא הוא מפגיש אותנו עם הטהרה, וזה שייך לכולנו. היה לנו איזה פעם, דיברנו על, באחד השיעורים על חומש ויקרא, ומי שאחת אמרה שזה משעמם, שזה הספר הכי משעמם, ואמרתי לה שדווקא, אני גם חשבתי פעם ככה, אבל ככל שהתחלתי ללמוד את זה על הרצף, הבנתי שהוא ממש לא משעמם, נכון שאין בו סיפורים, אבל יש בו המון דברים שהם כל כך מחיים אותנו, ואנחנו יכולים דווקא היום, שאנחנו רחוקים לצערנו עדיין מהמציאות של בית מקדש, להיפגש עם הטהרה, להיפגש עם הקדושה, להיפגש בכלל עם המציאות הזאת של בית מקדש, דרך ללמוד את החומשים האלה, את חומש ויקרא. אז חומש ויקרא, בואו נסתכל שנייה על הפרשות שכבר עברנו. חומש ויקרא, יש לנו, היה לנו את ויקרא וצו, שהם עסקו באמת בקורבנות. הם לימדו אותנו את, את תורת העולה, החטאת, השלמים, אשם, אחרי, איך הכהנים מקיימים את הקורבנות האלה. אחר כך היה לנו את פרשת שמיני, שהיא פרשה מיוחדת, היא עומדת שוב בפני עצמה, שיש בה את חנוכת המשכן, את ההמשך של היום המיוחד הזה, א' ניסן, שכבר דיברנו עליו הרבה פעמים, וגם את מות שני בני אהרון, בעצם תוך כדי חנוכת המשכן, ומתוך כך הציווי של אהרון הכהן, סליחה, לפני הציווי, התגובה של אהרון הכהן, וידום אהרון, למרות האסון הנורא הזה, ששני בניו מתים ברגע אחד, שני בניו הצדיקים, התאורים, כהנים, מתים ברגע אחד, והתגובה המדהימה שלו, וידום אהרון, שהוא שותק, יעקב אמר לנו בשבת משהו יפה, שהשכר של וידום אהרון, על המקום הזה, אני לא יכולה לעשות את זה, שהמקום הזה, שאהרון שותק, בכדי לא להשבית את השמחה של, של חנוכת המשכן, וזה יותר עמוק, לא רק בכדי לא להשבית את השמחה של, השכנת, של חנוכת המשכן. בעצם נגיד מה, למה הוא זוכה, ואז נבין את זה טיפה יותר. אהרון ברגע הזה הוא זוכה להיות אוהב שלום ורודף שלום. הוא זוכה לברכה של השלום. כשהוא מצליח לשתוק, הוא בעצם מקבל עליו את הדין, לא רק באהבה, בכזאת שלמות, שאין, לא יוצא מתחת ידו של הקדוש ברוך הוא, שום דבר שהוא רע, שום דבר שהוא עצב, שום דבר שהוא תקלה. גם המהלך הזה שבני אהרון, הנדב ואביהו, מתים ברגע של חנוכת המשכן, הוא איכשהו, גם אם אנחנו לא מבינים, אולי גם, אני בטוחה שאהרון הבין הרבה יותר מאיתנו, אבל גם אם אנחנו לא מבינים את זה, הוא חלק ממהלך אלוקי, שזה מה שעכשיו צריך לקרות, בקרובה יקדש, ובגלל שהוא זוכה כל כך להתחבר לשלימות האלוקית, הוא זוכה ששמו שלום, הוא זוכה להשכין שלום בעולם. חשבתי על זה קצת, האמת שנעמה, כאילו חשבתי על זה קצת איזה פדיחה, שאני מעבירה שיעור ביום השואה, ולא אומרת כלום על השואה, כי לא הספקתי להכין, מצטערת, הלילות פה נגמרים מאוד מאוחר בלילה, אין כל כך זמן לעשות עוד דברים, אבל אז נעמה אמרה לי, אז תדברי קצת על אהרון הכהן, שבאמת השואה זה משהו כל כך, שאנחנו לא יכולים בכלל, אני לא יכולה בכלל, להתחיל לגעת בו. אני בטוחה, אני יודעת גם, שמענו הרבה שיעורים, ויש הרבה מגדולי ישראל, בדורנו, בדורות האחרונים, שמתייחסים לשואה, ואיך להסתכל עליה ממבט אמוני, ובוודאי כל מי שרוצה יכולה להתחבר ולשמוע ולקרוא. אני הקטנה לא יודעת להעביר על זה שיעורים. אבל אולי משהו מהבחינה הזאת של אהרון הכהן, שהוא באסון הפרטי שלו, ברגע הגדול הזה, מה זה וידום אהרון? יש פה איזשהו מציאות כזאת בעולם, שבאמת שייכת בשתיקה, ששייכת בחוסר הבנה מול הגודל האלוקי, שאנחנו, וזה כואב, זה לא קל, זה ממש לא פסטורלי, זה ממש לא עם happy end בסוף, שאנחנו רואים, וואו, איזה יופי, בסדר, יצא מזה סבבה. לא, השואה הייתה ארוכה, היא הייתה קשה, נראה לי כל מילה שאנחנו נגיד, היא תגמד את המציאות המזעזעת שהייתה שם. אבל מצד שני, יש פה אהרון הכהן נותן לכולנו דברי תורה שנכתבים, עם דברי אלוקים חיים, ומשהו שהקדוש ברוך הוא נותן לנו אותו לדורות. ואנחנו יכולים לקחת משהו מהבחינה הזאת של וידום אהרון, שיש מציאות בחיים שאנחנו יכולים להסתכל עליה בשתיקה. שאנחנו יכולים להסתכל עליה בהכנעה, שאנחנו מסתכלים עליה מתוך הבנה שמי שאמר והיה העולם עושה אותה, בסופו של החשבון היא חלק מהחשבון האלוקי, והיא מביאה את העולם כולו לגאולה. ובאמת אנחנו אני לא יודעת, כאילו באמת אני קטונתי מלהגיד על זה משהו, אבל אולי זה איזה כיוון שאנחנו יכולים להעמיק אותו ולברר אותו, ודווקא כשהיום אנחנו כל אחת, אם יש לה קרובי משפחה, או לדודים שלה, או לסבא וסבתא שלה שנספו בשואה, או היא בעצמה קראה ולמדה ויכולה להתחבר היום לכאב הזה של עם ישראל מצד אחד, וכן, חלק ממה שאמרנו את ואי שעמדה לאבותינו, אמרנו את זה בליל הסדר, אני פעם שמעתי שיעור מזמן, כשנראה לי הייתי בתיכון, שממש השווה את השואה לשיעבוד מצרים, וכן, עם ישראל עבר בגלויות כל כך הרבה התמודדויות לא פשוטות, והקדוש ברוך הוא ככה הוא תופר את הנצח, אנחנו לא יודעים איך בדיוק, לא הכל אנחנו יודעים, אולי זה קצת מתחבר לנקודה הזאת של טומאה וטהרה, שזה הנושא של, אמרנו, זה העניין של חומש ויקרא, שכשאנחנו, שלמה המלך אומר, נכון? על פרה אדומה, חוקה, הוא מצטט את הפסוק, חוקה חקקתי, שפרה אדומה היא חוק, כל, שלמה המלך עם כל החוכמה האדירה שהייתה לו, שזאת לא הייתה סתם חוכמה אינטלקטואלית, הנה אני יודע, הנה הטסתי חללית לירח, הצלחתי, זאת הייתה חוכמה במובן הכי עמוק, מה זה חוכמה? חוכמה זה להתחבר לדיבור האלוקי שמחיה את העולם, זה להבין את המציאות האלוקית שמחיה את העולם, זה להתחבר אליה לתוך האמת שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו בעולם. בשלמה התהלך בתוך העולם כבקי ויודע, הוא ממש היה כביכול, הקדוש ברוך הוא פתח לפניו את כל, את כל הרזים, את כל הסתרים, את כל המציאות, וזה מדהים המעלה הזאת, ועדיין גם מול החוכמה האדירה של שלמה, שבאמת שוב השם שלו זה השלמות הזאת, השלום, יש דבר אחד שהוא לא מבין, פרה אדומה, ודווקא פרה אדומה זה הסוד של הטהרה, נכון? שמטהרת את התנאים ומתמת את התיאורים, היא חלק בלתי נפרד מהתהליך הזה של התהרות. למה דווקא את המצווה הזאת הקדוש ברוך הוא מסתיר משלמה? כי דווקא בענייני טומאה וטהרה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, זה חוק. יש פה סוד שהעולם, גם החכם מכל אדם שלמה המלך, לא יכול להתחבר אליו, הוא לא יכול להבין אותו, הוא לא יכול להיות שותף, כי כדי לעבוד, וואי, אף אחד לא מגלה לי פה את הפרצוף שלה, רק אני צריכה להסתכל על עצמי, אין אף מתנדבת שפחות אני אוכל לראות אותה, שאני מדברת פה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, יש, כדי שתוכלו להיות עבדי השם, כל אדם, אפילו שלמה המלך, חייב שתהיה לו איזושהי התכופפות מול האמת האלוקית. אתה אדם לא יכול לדעת את הכל. רש"י, בבריאת האדם, כשהוא אומר, עשה לו עזר כנגדו, אז הוא כותב, למה צריך את העזר כנגדו? שלא האדם יחשוב, כמו שהקדוש ברוך הוא יחיד בעליונים, סליחה, כמו, כאילו, הקדוש ברוך הוא יחיד בעליונים, ואני יחיד בתחתונים, כאילו בעולם הזה רק אני בן אדם, אז הנה, אני מלך העולם, כמו שהקדוש ברוך הוא מלך העולם העליון, כאילו הרוחני, אני המלך של העולם הגשמי. יש באדם נטייה כזאת לגאווה, אני ואפסי עוד, וישמן ישורון ויבעת, וזאת נטייה שהיא טובה, זאת הנטייה שמקדמת את העולם. אם האדם כל הזמן היה רוצה להיות נבחי כזה, בדיוק ראיתי בערוץ 7, וואי, ידים אותי, איזה ילד אחד מקנדה, בן 13, שקרא איזה תגובה באחד מהערוצי התקשורת, על זה שרופאים ואחיות יש להם שטפי דם בפנים, מרוב שהם כל הזמן שמים את המסכות, הוא פשוט המציא איזשהו פטנט, שמתאים את המסכות הכירורגיות לרופאים ואחיות, והוא כאילו, הוא לא עשה על זה פטנט, הוא הדפיס את זה במדפסת תלת מימד, מרוב שאני מבינה איך זה עובד, לא משנה, אבל הוא ממש שלח את זה, הוראות איך להדפיס את זה, בכל העולם כולו, שכל הרופאים והאחיות יוכלו להשתמש בזה. אתם מבינות, הדרייב הזה, להיות יחיד בתחתונים, להיות המלך של העולם, כל הזמן לדעת, כל הזמן לרצות עוד, זה דבר מדהים שהקדוש ברוך הוא נוטע בנו, זה הדבר שמקדם את המציאות. אבל מצד שני יש בו גם סכנה, יש בו גם סכנה של גאווה, יש בו סכנה של וישמן ישורון ויבעת, יש בו סכנה שאדם יבוא ויגיד, אני מלך העולם, ריבונו של עולם, אתה המלך של העולם העליון, אני המלך של העולם התחתון, בוא נעשה הורדת ידיים, איפה ראינו את זה כבר קורה בעולם? מי שזוכרת מספר בראשית, במגדל בבל, זה בדיוק מה שאנשים אומרים, ריבונו של עולם, נעשה לנו מגדל, נגיע אליך, נלחם איתך. אז מצוות הטהרה, הקדוש ברוך הוא משאיר אפילו לשלמה המלך, מצווה אחת, שהוא לא מבין. למה הוא לא מבין? לא כדי שהקדוש ברוך הוא יקופף אותנו בעבודות ידיים, כדי שאפילו שלמה המלך, וזה לא אפילו שלמה המלך, מכל אחת ואחת מאיתנו, נבנה בתוכנו את מידת היראה, את הנקודה שאנחנו מבינות, שריבונו של עולם הוא מלכו של עולם, הוא מי שאמר והיה עולם, הוא אחד ושמו אחד, הוא, אפשר לצטט פה את כל יגדל אלוהים חי, מי שרוצה, אחר כך נשאיר, אבל הוא היוצר של המציאות, אוי, הנה יעלי, איזה כיף לראות אותך, נכון, מישהי פה, עשה לי שלום, נכון, הוא היוצר של העולם, ואנחנו קנועים לו, ובמצוות טהרה, זה יסוד בסיסי, שאנחנו לא מבינות אותו, בכוונה אנחנו לא מבינות אותו, הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, דרך המקום הזה של פרה אדומה, המקום הזה של מצוות הטהרה, תורידי את העיניים קצת, תדעי שיש מי מעלייך, כמה שאנחנו רוצות, נכון ספר החינוך, הוא כותב את ספר החינוך, כדי שיתחבבו מצוות על ישראל, הוא נותן לנו הסבר לטעמי המצוות, כדי שלא נעשה מצוות אנשים מלומדה כמו תוכי, נכון ירמיה, הוא אומר צו לצו, קו לקו, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, רחמנא לי בבעיה, אתם יודעות שאני אוהבת את הציטוט הזה, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, הוא רוצה שנקיים את המצוות מהבנה, מאהבה, מחיבור, מדבקות, וביחד עם זה, לאחוז את החבל בשתי קצותיו, שנדע, אנחנו לא ריבונו של עולם, אנחנו נכנעות בפניו, אנחנו יראות בפניו, והצד הזה של, של היראת שמיים נבנה מתוך הנקודה הזאת של ההכנעה, ומצוות טהרה היא עומדת על הנקודה הזאת של ההכנעה, מצורה, הוא לא מבין, אפילו עדיין מדובר לפני מצורה, מצוות נידה, יש היום כזאת תנועה בציבור הנשי לצערנו, וחלק מהציבור הנשי, להבין למה בדיוק, וכמה בדיוק, ומה הם עושים, ולמה שבעה נקיים, ולמה ולמה אנחנו לא נפתח פה את כל ההלכות, אבל מין רצון כזה להתחכם עם חז"ל, הם אמרו ככה זה היה נכון לדורם, אנחנו בדור אחר, לא, יש פה מצווה, שגם אם אנחנו לא מבינות את כולה, אנחנו מקיימות את הטהרה של עם ישראל, חשבתי על זה, שאתם יודעות שאני מתלהבת להגיד כמה הבית, כאילו כמה הקורונה מלמדת אותנו, כמה הבית הוא התא המשמעותי שלנו עכשיו, אפילו שאנשים מתחילים להסתובב ברחובות קצת, עם פתיחת הסגר, אבל הקדוש ברוך הוא ממש, אני מרגישה, החזיר אותנו הביתה, ומה אם לא מצוות נידה, היא מראה לנו כמה המקום של הבית, המקום של האישה בתוך הבית, הוא כל כך מרכזי, הוא כל כך חשוב, היה, אתם עוד לא בעניין, אבל היה כאלה פולמוסים, על תבילה במקווה, בעידן הקורונה, אפילו היה איזה פסק, שאמרו, לא צריך ללכת לטבול, כאילו, מזעזע, בטח יצאו, כאילו זה לא היה פסק אמיתי בקיצור, זה ממש לא, מכון פועה ממש יצאו נגד זה, שזה, היה איזה פלפול הלכתי שעשו לפני כמה שנים על איזה מקום, ובנו בשבילו אמבטיה מיוחדת באיזה בית, זה ממש לא כפשוטו, אבל לא ניכנס לזה, אבל ממש לא, גם בימי הקורונה, גם בכל התנאים של עם ישראל, נשים מסרו את הנפש על מצוות נידה, על מצוות בילה, כי הן מבינות שזה היכולת שלי לבנות את עם ישראל בטהרה. כל אחת בבית שלה יש לה אחריות, כל אחת בבית שלה יש לה משימה, לבנות את עם ישראל בטהרה, בקדושה, בשקט בשקט, בלי שאף אחד יודע מזה, בלי שכותבים על זה בעיתונות, הפוך, מסתירים את זה, לא מסתירים, המילה הנכונה היא מצניעים, שומרים את זה בצניעות, אבל המקום שלנו, זה התפקיד שלנו, להתחבר לטהרה, לבנות את עם ישראל בטהרה. אז באמת אמרנו, הפרשה שלנו היא מתחילה, סליחה, יצאתי מהסיבוב ממה שהרב יהודה מלמד אותנו, איפה הפרשה שלנו נכנסת, היינו בסוף באמצע פרשת שמיני, שפרשת שמיני אמרנו, יש את חנוכת המשכן, את מות שלו בני אהרון, ואחרי זה באופן מפתיע, מי שזוכרת אולי, הפרשה מתחילה לספר לנו על, אני עושה חידון, מי קרא פרשת שבוע אפילו שהיא לא הלכה לכנסת, על תאומה וטהרה של בעלי החיים, איזה בהמות, איזה חיות אנחנו יכולים לאכול, זה קפיצה כזאת מוזרה, נכון? מחנוכת המשכן מתחילים לנו מפריס פרסה, שוסע שסע, מעלה גירה וכן הלאה את כל סימני הטהרה מבעלי החיים. מה? כאילו מה הקשר? וזה הדבר המדהים שעכשיו אנחנו הולכות לפסוע בו בספר ויקרא. ספר ויקרא אומר לא בשמיים היא. קדושה וטהרה לא שייכים רק לבית המקדש. זה לא דבר שאני עולה אל הרגל שלוש פעמים בשנה ו... סליחה, יש לי יכולת להיטהר. זה משהו שהוא חלק מהחיים שלנו יום יום, רגע רגע, במטבח, בסלון, בחדר שינה, בחצר, זה חלק מהבית, מהבגדים, עוד מעט נדבר על הצרת, מהגוף שלנו. זה חלק בלתי נפרד מהחיים הכי פשוטים, הכי שגרתיים. זה לא אורות של בית מקדש, וזה נשאר שם, רק שם. להבדיל מהנצרות, מי שיכולה לעשות את ההקבלה בעצמה. זה ממש חלק מהחיים שלנו, ולכן התורה היא לוקחת לנו עכשיו את כל הגדולה הזאת של המפגש עם המקדש והמשכן, של ויקרא צו חצי שמיני, זה הכלל, הכותרת, ועכשיו היא הולכת להטמיע אותו בפרטי הפרטים של החיים. מהאוכל, הצבא צועד על קיבתו, עם ישראל כולו מאוד אוהב לאכול, לכן מתחילים במאכלות אסורים, ועכשיו התורה באה לפרט לנו מצבים מחיי היום יום שלנו. היא מתחילה ביולדת, יולדת זאת לא מחלה, נעים מאוד, הפוך, זה נפלא. נכון שיולדים בבית חולים, כי פעם היו הרבה תינוקות מתים מזיהומים וכל מיני בעיות, אבל זה לא מחלה חלילה. התורה מתחילה עכשיו לרדת לרזולוציות הקטנות של החיים, לפרטי החיים, ולהראות לנו איך הקדושה והטהרה הם חלק מכל הרבדים של החיים. אז היא מתחילה מיולדת, ואחר כך עוד שנייה נדבר על הברית מילה, למה זה נמצא פה, אבל היא ממשיכה אחר כך בצורה, זה נכון. זה כבר לא מצב רגיל של החיים. הרב ציודה קורא ליולדת, הוא כותב שזה מצב של חולשה. שכן, לידה בסוף, נכון כתוב, יולדת היא חולה, זה חולה מסוכן, שמחללים עליו את השבת. כן, יש פה בחינה שבשביל שהחיים יופיעו, יש, זה כן מצב של סכנה, זה כן מצב שצריך לטפל בו. היולדת אחר כך היא חלשה, צריך לבשל לה, לטפל בה, לפנק אותה. ועכשיו, אחרי שדיברנו על היולדת, שזה כאילו מצב יוצא מהשגרה הרגילה של החיים, יוצא לטובה מהשגרה הרגילה של החיים, אבל עדיין הוא יוצא, אז התורה היא גם מתחילה להסביר לנו על אנשים שנפלו. צרת באה על לשון הרע, על גאווה, על היצנות, על וואי, שכחתי את הספר הזה בחוץ, הייתה לי רשימה של שבע דברים, אבל השארתי את זה בקליפ רגע, נראה אם כתבתי לי את זה פה. לא, לא נורא, אני... הנה. על לשון הרע, על שבע דברים באה צרת. לשון הרע, שפיכות דמים, שבועת שווא, גילוי עריות, גסות הרוח, גזל וצרות עין. זה אדם נופל, אדם שמקבל צרת. על כל הפרשנים, הרמב״ם, חוץ מהרמב״ן, אבל בסדר, לא נתייחס אליו עכשיו. הרמב״ן מדבר על זה בעיקר על צרת הבית וצרת הבגד, שזו תופעה רוחנית. אבל כל הפרשנים חוץ מהרמב״ן על צרת הגוף ממש מסבירים לנו כמה שצרה זאת לא בעיה רפואית. זה ממש לא מחלה שצריך למצוא לתרופה. זאת מחלה רוחנית. כשהאדם נמצא בנתק מריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא, תחשבו איזה מציאות חיים מדהימה זאת, שהאדם חוטא, הוא לא עושה תשובה, הקדוש ברוך הוא לא כמו שאנחנו יכולים להפליג בחטאינו, ולהתרחק מריבונו של עולם עד שאנחנו מסתבכים עם זה. מיד, הקדוש ברוך הוא מביא לו צרת, מכריח אותו להיפגש עם הכהן, מכריח אותו לצאת להסגר, לא עשה תשובה, הוא יסגר עוד שבעת ימים, לא עשה תשובה, יסגר עוד שבעת ימים, התורה היא מתחילה מהגוף לבגד לבית, בפועל זה היה הפוך, זה היה מתחיל מהבגד, עובר לבית, ואחר כך זה היה עובר לגוף, רק בסוף. אבל הקדוש ברוך הוא, זאת מציאות רוחנית צפופה, כזאת קרובה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מזכיר לנו מה המעמד הרוחני שלנו, הוא לא מוותר עלינו לרגע, חטאת, תעשי תשובה, התרחק, בואי, תחזרי אליי. ראיתי אצל אחד הפרשנים שהוא כותב שצרה היא הייתה, בעצם זאת הייתה בהרת, קצת דיברנו על הצרת במאמר הדור, אבל נכון, זאת הייתה איזושהי בהרת, איזשהו קטם על הגוף. זה היה ממש כעין משהו חיצוני, מין, לא גידול, אבל ממש פריחה כזאת חיצונית שנדבקת לאדם מבחוץ על הגוף שלו, ככה זה היה מתחיל. הוא כתב, זה ממש להסביר לנו את הנקודה של לשון הרע והגאווה. הצרת, יש בה עניין מאוד מאוד חזק, גם לשון הרע, כל המצוות, כל העבירות האלה שהזכרנו, יש להם את אותו שורש, שהאדם הוא מתנקר לעצמיותו. בוא נסביר את זה טיפה. שהאדם אומר, יש אותי, אני לא מסתפק בזה, אני רוצה משהו אחר, האדם לא מסתכל מי הוא באמת, מה הכישרונות שלי, מה היכולות שלי, מה טוב לי, מה מסלול החיים שהקדוש ברוך הוא מייעד לי, מה אני צריך לעבוד, לפתח בעצמי, לעדן בעצמי, כדי שאני אוכל להתקדם. לא, הוא מתנקר לעצמיות הזאת, והולך לחפש את אושרו בדברים חיצוניים. מה זה לשון הרע? לשון הרע זה תמיד, אולי נתחיל מצרות עין, בסדר? מה זה צרות עין? זה כאילו להגיד, מה שיש לאחר, למה העין שלי צרה בזה? כי אני רוצה את זה. למה זה מגיע לה ולא לי? זה ממש לא להסתכל על הפנימיות, מה המסלול המיוחד שלי, אלא כל הזמן להסתכל החוצה, לרצות משהו ששייך למישהו אחר. מה זה גאווה? גאווה זה לבוא זה ממש עובד על העניין הזה של הדמיון. שאני לוקחת משהו, יכול להיות שיש לי אותו, והוא טוב, אבל אני מנפחת אותו למימדים שהם כבר לא עושים לי טוב. אני כביכול לוקחת עליו בעלות שהוא לא חלק אלוקי שניתן לי מתנה מריבונו של עולם, כדי שאני אעשה דברים טובים בעולם. אני מסתכלת עליו ואני הופכת אותו להיות רק שלי, רק אני עשיתי אותו, רק אני הבעל הבית עליו. זה בזכותי, זה מרחיק אותי מהאני הפנימי שלי, הקשור לריבונו של עולם, המחובר לריבונו של עולם, המחובר לייעוד שלי בחיים. ראיתי שאני חושבת בשם המהר"ל, שהוא מסביר מה הקשר בין גילוי עריות, נכון אמרנו זה גם אחד מהדברים שצרעת בעליהם, לצרעת, שבגילוי עריות בעצם מה קורה? האדם, וזה הגילוי עריות לפי התורה, שהאדם הוא מתחתן עם הקרובים לו, נכון? הוא כאילו נשאר במין מעגל סגור של המשפחה שלו, ואין מזה יצירה החוצה. והוא אומר, זה מה שקורה, זה בעצם מה שקורה, חשבתי על איך הבידוק, זה מזכיר את הצרעת, המצורע הוא מוסגר על מחוץ המחנה. אבל גם בבידוד, התיקון של אותו מצורע שהוא סגור בתוך עצמו, רק אני, רק אני, הטוב הוא רק בתוכי, אין טוב אחר בעולם, אני כאילו רוצה, רק מה שמעניין אותי, זה המעגל הקרוב אליי, רק עצמי, הוא כל כך עטום לקבל מן החוץ. אותו דבר, והתיקון של זה, זה דווקא מה שהמצורע עובר בהסגר, שעכשיו הוא יוצא על מחוץ למחנה, 7 ימים, להיות רק עם עצמו, זה הטיפול בצרעת בעצם, כדי להתבונן פנימה, מי אני? מה קורה בתוכי? מה טוב? מה מחובר לריבונו של עולם? מה מתוקן? מה הדרך הנכונה לתקן את מה שיש בתוכי? ואחר כך, מתוך זה, כשאני מכיר בדברים הטובים שיש לי, במקומות הנכונים שאני יכולה להצמיח אותם אליהם, אז אני יכול לחזור החוצה. הדבר המדהים בעצם בצרעת, שאיך כל התהליך הזה יכול לקרות? דרך המפגש עם הכהן. אדם לא יכול לרפא את עצמו לבד, גם אם הוא יצא להסגר 7 ימים, 14 יום, 21, לסגור 28 בבתים. לא יעזור לו. הוא צריך מפגש עם הכהן. למה? כהן, זה מה שדיברנו קודם על השלום. כהן הם האנשים של השלום, של החסד, של הדאגה החוצה. אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבם לתורה. הכהן הוא אף פעם לא עסוק בעצמו. הוא תמיד עסוק ולהסתכל החוצה, למי חסר, הוא תמיד יש לו מפגש, בין אם זה עם האנשים שבאים להביא לו תרומה, באים להביא לו מתנות כהונה, בין אם זה בתפקיד שלו במקדש, לעזור לאנשים שבאים כדי להקריב את הקורבנים שלהם, הוא מייצג את עם ישראל במקדש, הוא אף פעם לא עסוק בעצמו, ברור שהוא עסוק בעצמו, חלק מזה, זה גם, זה נובע מתוך העצמי שלו, אבל הוא לא עסוק בלהוסיף לעצמו, הוא תמיד עסוק בלהוסיף טובה לעם ישראל, והמצורה, הוא צריך להיפגש עם השלמות הזאת, עם זה שהאדם מישראל הוא מלא, הוא מלא קודם כל בדבר השם, ודבר שני הוא מלא בנתינה, ברצון להיפגש עם עם ישראל, להוסיף טוב לעם ישראל. והמפגש הזה של המצורה עם הכהן, בעזרת השם, כשיהיה לנו כהונה, אז אנחנו נראה מה זה, איך מפגש עם כהן הוא מצליח לרומם אותנו, אז זה יוצר איזשהו הזדמנות למפנה בנפש אצל המצורע. יכולת להיפתח אל הדיבור האלוקי, יכולת להיפתח פנימה אל תוך עצמו, לקלף מעצמו את הגאווה, לקלף, זה אותו דבר על לשון הרע, לשון הרע, למה שאני אגיד משהו רע על מישהו אחר? זה לצערנו, מה זה למה שאני? לצערנו אנחנו עושים את זה הרבה. זה כל כך קל להיות במקום הזה שאומר משהו רע, או עושה כזאת קריצה, אומרת משהו טוב וקורצת עם העין. או טון כזה מזלזל במישהו אחר. אבל שוב, זה נובע מהמקום שהאדם הוא לא שלם פנימה עם עצמו, שהוא חושב שאושרו יבוא לו, שהטובתו תבוא לו מלרמוס אחרים, מלזלזל באחרים, מלקחת על חשבון אחרים. והצרת, הקדוש ברוך הוא, ממש בונה בנו, בנקודה של הצרת, נקודה של עדינות פנימית מאוד מאוד משמעותית. ראיתי אצל הרב פשטיאל, כבר סיפרתי לכם על הספר הזה, מומלץ, על מועדי השנה ועל פרשת שבוע. אז הוא כתב משהו יפה, שהעבודה של המצורה הוא בעצם, אני צריכה להיזכר כשכחתי את הספר בחוץ, אבל הוא כותב שהעבודה של הצרת היא בעצם, האדם, נכון, נולד עם היצרים שלו הטבעיים, אבל איפה הבחירה החופשית? מה הכוונה, יעלי? תסבירי.
כאילו, ישר יש לו צרת, אין לו בחירה חופשית אם לעשות חטאים או לא לעשות חטאים, ישר יש לו צרת, ישר כהן בא, ישר כאילו, אין לו בחירה באמת.
לא, ברור שהייתה בחירה, שזה לא היה מיד, הוא לא חטא, הופ, נחטא עליו צרת. הקדוש ברוך הוא נותן לו הזדמנות, נותן, אני לא יודעת אם נותן לו יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. ברור שהקדוש ברוך הוא קודם נותן לנו הזדמנות להתנהל עם החיים שלנו. ברגע שזה הופך להיות שיטה בנפש, כשהאדם הוא מאמת את ההתנהגות הזאת בתור מידה בנפש שלו, לא בתור מקרה, אלא בתור אופי, אז הקדוש ברוך הוא מחזיר אותו אל המוטב. אמרנו, הוא גם לא מחזיר אותו אל המוטב, ישר בצרת הגוף. זה מתחיל בצרת הבגד, זה עובר לצרת הבית. אחרי זה, בסוף, המפגש הוא עם הגוף. היו גם הרבה אנשים שהיה להם צרת הבגד, והם התעלמו מזה. זרקו את הבגד, זה היה להם בעוד בגד, התעלמו מזה, זרקו עוד בגד, את מבינה? גם האדם אפילו, בסוף, צרת הגוף, אתה לא יכול להתעלם ממנה. זה מגרד לך, זה מציק לך, זה נמצא עליי, על הבן אדם, הוא לא יכול להתעלם מזה. אבל זה לא היה מיד, זה לא כמו הדלקת את האור, יש אור. כאילו חטא, יש צרת. זה היה תהליך שהאדם, אם הוא לא נטש את מידותיו הרעות, הקדוש ברוך הוא מעדן את מידותיו דרך היכולת. אוי, הרב שחר נכנס. אז נסיים בזאת. כן, שלום.
תודה, אושרית.
להתראות.